ברוך השם, סייעתא דשמיא, אנחנו זוכים לפתוח את זמן חורף אחרי הימים המרוממים, התקופה הגדולה של זמן אלול וכל הימים של חגי תשרי עם הדירוג שלהם, ראש השנה, יום הכיפורי, סוכות, שמחת תורה, שזכינו לרוממות רוח גדולה, להתרומם, להתנשא, לקחת את הכל, ועם זה לבוא לימים האלה של החורף. אני תמיד אומר, ועשיינו השם אלוקינו את ברכת מועדיך, את העשיינו, את אותה הרוממות הזאת שהתרוממנו, שניקח אותה איתנו לכל השנה. ואין דבר יותר מתאים מלקחת את כל העניינים הגדולים שכל אחד ואחד השיג, וברוך השם גם הישיבה ככלל הגיעה והתרוממה להגיע לזמן חורף. זמן חורף הוא בחורף. החורף זהו זמן של הגידול והצמיחה בטבע. לא רואים אמנם פריחה, אבל זה הזמן שזורים, זה הזמן שהעסק מתחיל לגדול. הזרעים, הנבט, מתחת לפני הקרקע, שם הגידול הבסיסי שלו. זה זמן הצמיחה, זמן הצמיחה בטבע. וזה גם זמן הצמיחה הבסיסי של בחור בישיבה לגדול. מלאך עומד למעלה ואומר לכל אחד ואחד מאיתנו, גדל. אתה יכול לגדול. גשם יערוף כמטר לקחי, דברי תורה נמשלו לגשם. רוח, כשאנחנו אומרים משיב הרוח ומוריד הגשם, אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שאותה הרוח גם, הרוחניות, הגשם, הצמיחה, שנזכה לכל הדברים האלה. ואין הדבר תלוי אלא בנו, יהי רצון שנזכה. הפרשה שאנחנו נמצאים בה היא פרשת נוח. היה לנו פרשת בראשית, אנחנו מגיעים לנוח. נוח, כולם יודעים מה שהיה עם נוח, אני יודע גם את זה בהמשך. אבל כשנוח יוצא מהתיבה, הוא מצטווה, בעצם האנושות כולה מצטווה בשבע מצוות בני נוח. לפי חז"ל, גם אדם הראשון, הגמרא בסנהדרין דורשת את הפסוק שהציוויים סביב עץ הגן, זה הכל ציוויים לאדם הראשון, שבעצם כוללים לו שם את שבע מצוות בני נוח. אבל ביתר פירוט, ודבר המחייב את כל האנושות, זה שבע מצוות בני נוח שמצטווה בו נוח ובניו, עד שבאו ישראל ומצטווים את תרי"ג מצוות. מה הרעיון? העניין הוא שאדם לא יכול להיקרא אדם אם לא שהוא עושה את הדברים שבגינם הוא ראוי להיקרא אדם. כך מתנהג אדם. שבע מצוות בני נוח הם עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, איסור גזל, כן, עבר מן החי, ברכת השם, דיינים, דינים, לנהוג באיזושהי צורה, להיות בן אדם. אדם לא יכול להיות כמו בהמה. ברגע שהוא אדם צריך להתנהג בצורה מסוימת כאדם. עם ישראל הם כבר דרגה אחרת. כדי להיקרא ישראל אתה מצווה בתרי"ג מצוות. והנה יש משנה מפורסמת בפרקי אבות בפרק ג', שהיא בעצם אומרת את הדבר הזה, אבל צריך להתבונן בנקודה מסוימת שממנה אני רוצה לצאת לענייננו. הוא היה אומר, הוא זה רבי עקיבא, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר כי בצלם אלוהים עשה את האדם. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום, שנאמר בנים אתם להשם אלוקיכם. אז אדם חביב שנברא בצלם, וישראל חביבים שנקראו בנים. אבל מה זה החיבה היתרה נודעת להם? מסביר הרמב״ם בפירוש המשניות שלפעמים אתה נותן מתנה לאדם אז אתה מגלה חביבות, אבל יש חיבה יתרה כשאתה מודיע לו מה נתת לו. לא מזמן היה בדף היומי, כן, הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו. נותן מתנה, תבוא ותגיד לו, שמע, אני לא זיזלתי, תאריך את מה שנתתי לך. אז הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם, אבל חיבה יתרה נודעת לו שהוא הודיע לו שברא אותו בצלם. אגב, יש פה, וזה ממש פשוטו של מקרא, כן, תורה תמימה אומר, ולכן זה שייך לפרשת השבוע, אנחנו נמצאים בגבול של בין בראשית לנוח, זה שאדם נברא בצלם כתוב גם בפרשת בראשית, כן, ויברא השם אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו. אבל לא מביאים את הפסוק משם, אלא בנים כי בצלם אלוהים עשה את האדם. למה מביאים את הפסוק מכאן המאוחר? התשובה היא כי לזה המשנה מכוונת. המשנה אומרת פרשת בראשית רק מספרת שהאדם נברא בצלם, אבל שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם, דע לך שבראתי אותך בצלם, תדע, אתה לא סתם, אתה לא כמו עוד חיה, אתה נבראת בצלם, ולכן אני מצווה אותך בשבע מצוות. זה מופיע בפרשה שלנו, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. אומר התורה תמימה, לכן, וזה פשט הפסוק, הנודעת לו ההודעה הזאת, חביבים ישראל. והקדוש ברוך הוא אבל לא הסתפק שהוא כתב בתורה שנדע שחביבים ישראל. הקדוש ברוך הוא בא ומודיע לבני ישראל, בנים אתם, אתם חביבים לפניי. חיבה יתרה נודעת לו. לא מספיק לעשות את הדברים, יש חיבה יתרה להודיע, דעו לכם שאתם חביבים, ובגלל שאתם חביבים אתם מקבלים. ואני אומר, חביבים בחורי ישיבה, בחורים בני, חביבים בני תורה, חביבים תלמידים שלומדים בישיבת שלבים, אתם עוסקים בתורה, עומדים ומתקדמים, אבל צריך מדי פעם חיבה יתרה נודעת להם, להודיע לכם, רבותיי אתם חביבים. אם אפשר לראות ולהגיד, אם יש אדם ואם יש בני ישראל, אז חלילה אנחנו גם בבני ישראל, אבל יש גם דרגות מיוחדות, ציוויים מיוחדים, הנהגות, שבן תורה, בחור ישיבה, תלמיד ישיבה בישיבת שלבים צריך לדעת. אי אפשר לצוות או לחייב את כולם את זה, את כל העולם, אבל זה אתה בחור ישיבה, וחיבה יתרה נודעת להם, ובתחילה הזמן צריך להודיע, אני בחור ישיבה, זה אומר א', ב', ג', ונודעת להם, ובגלל שאתם חביבים. יש הנהגות שאנחנו קונים כאן בישיבה ונודעת להם, צריך לעמוד עליהם ולדבר עליהם. ואני בתחילת זמן חורף צריך להגיד, מה פירוש להיות בחור ישיבה? מה אנחנו עושים פה? אני רוצה לעמוד על שלושה דברים, שלושה דברים שכל בן תורה ובן תורה בישיבת שלבים מאמץ אותם, הוא צריך לדעת שהוא מאמץ אותם. הנקודה הראשונה זה מה שאנחנו קוראים ללמוד וללמד. אתה בישיבה, אתה לומד ללמוד וללמד, ואני אכנס לפירוט מה זה ללמוד ומה זה ללמד. ללמוד זה אומר אני כאן בישיבה נמצא כדי א' להספיק ללמוד בזמן שיש לי כמה שיותר, להספיק בעיון מקסימום ובבקיאות מקסימום, ולהספיק אם לומדים מסכת להקיף את המסכת עד כמה שאפשר, לקבוע הספקים, אם זה גמרא, אם זה הלכה, אם זה מחשבה, אם זה ספרי היסוד, תנ"ך, ללמוד להקיף ולדעת, ובעיון ללמוד כך וכך, ובבקיאות אשרי מי שיוצא עם מסכת ביד. מי שלא יכול, מסכת בבא בתרא זה לא משימה קלה, אבל לפחות רוב, רוב ככל, דבר א', אבל אנחנו גם לומדים פה לקנות כלים. אנחנו מקבלים את הרצון לשאוף לדעת תורה, אבל לדעת איך ללמוד תורה ולקנות את הכלים. זה דבר שלא נמדד בכמות, אלא עצם קניית הכלים והיכולת. כמו שמי שלומד מקצוע בחוץ, אם הוא לומד נגרות, אז לא תמיד שואלים אותו כמה ארונות בנית, כמה שולחנות בנית, אלא אם אתה יכול עכשיו לדעת, אחרי שעכשיו תוכל לעצמך ללכת ולבנות. אנחנו רוצים שתלמיד בישיבה ידע איך ללמוד, ידע איפה. שואלים אותך שאלה, קשה לך משהו, אתה יודע להסתכל באיזה ספר, איפה לחפש את זה, איך מחפשים, איך מתבוננים, איך רואים זה שכותב ככה, רגע, מה כתוב, מה לדייק. לקנות כלים, הכלי הוא גם היכולת הטכנית, המיומנות, כן? אבל גם הרגישות והידיעה איך, והרצון והאמונה להבין. אתם יודעים, אנחנו יצאנו משמחת תורה. בשמחת תורה, המקור לזה שעושים שמחה לגמרה של תורה, לגומרה של תורה, נלמד משלמה המלך. שלמה המלך, הקדוש ברוך הוא הציע לו מה שאתה רוצה. אתה יכול לבחור עושר, אתה יכול לבחור מלכות, אתה יכול לקנות חוכמה, והוא ביקש חוכמה. הקדוש ברוך הוא אומר, ביקשת חוכמה, הנה החוכמה נתונה לך. כתוב ששלמה מתעורר והנה חלום, ואומרים, הנה הוא מרגיש עכשיו שנפתחו לו מעיינות החוכמה. מכאן שעושים סעודה לגמרה של תורה, ויבוא ירושלים, כתוב שעשה סעודה. שלמה עוד לא יודע את כל התורה כולה. אז מה זה גמרה של תורה? התשובה היא ששלמה גילה, א', ברגע הזה אני רוצה לקנות תורה, אז כבר כל מה שיש יש לך בידיים, וב', הוא קיבל מיומנויות, הוא קיבל את היכולת. זה עצמו גומרה של תורה. בשם הרב סולובייצ'יק אומרים שפה, כן, שלמה לא היה חתן תורה, אלא היה חתן בראשית. ככה אומרים בשם הרב סולובייצ'יק. שלמה אומר, הנה אני רוצה להתחיל. שלמה היה ברגע הזה חתן בראשית, לא חתן תורה. חתן תורה זה אחרי שסיימת, שלמה עוד לא. אבל זה גמרה של תורה, כי הנה אנחנו, רבותיי, אנחנו בישיבה. אז דבר אחד בללמוד זה לקבוע הספקים. שיעור א', אני מספיק כך וכך, כך וכך במסכת, כך וכך הלכות. שיעור ב', שיעור ג', שיעור ד', כל פעם אני מספיק. אבל לקנות את הכלים, את המיומנויות, לרצות ולדעת איך להשתמש עם הידע הזה, כל זה קשור ללמוד. בללמוד קשור גם לאהוב ללמוד. יש אנשים שאולי לומדים, אבל זה איזשהו עול ונטל עליהם, הם לא מרגישים את השמחה. התורה המשמחת, לדעת איך ללמוד מתוך שמחה, מתוך אהבה, שהלימוד יהיה מתוק ומענג, זה דבר שככל שנכנסים קונים אותו, וקונים אותו. המבדק, המבחן לבחור ישיבה שלומד טוב, זה בחור ישיבה שמח. בחור ישיבה שמח, הנה זה הוכחה שהוא לומד טוב. לשמוח, כל זה קשור בללמוד. ובללמד יש את העניין הזה שאנחנו כל הזמן אומרים, לא צריך להיות לא ראש ישיבה ולא רם בשביל ללמד תורה. כל בחור בישיבה שנמצא ולומד, שמעת איזשהו רעיון, תפיץ אותו, תכתוב מייל, תספר לחברים, על השולחן באוכל, בחדר, אתה פוגש חדר, שמעו, הנה, למדנו משהו. תתרגלו לעמוד ולדבר לפני ציבור. ציבור יכולים להיות 4-5 אנשים, הנה אני עומד, אומר, תתרגלו לכתוב, לכתוב יפה, לכתוב לאנשים שמתעניינים. תתרגלו, קחו הזדמנויות להפיץ תורה, ללמוד וללמד. זה דבר שקשור לחיבה שאתה בן תורה, בן תורה בישיבת שלבים. חיבה יתרה נודעת לו. דעו לכם, אתם נמצאים פה ללמוד וללמד, ואתם יכולים לעשות את זה, ואתם תעשו את זה. אז זאת נקודה אחת. בן תורה בישיבת שלבים ללמוד וללמד. נקודה שנייה. התורה היא תורת חיים. התורה לא נמצאת בארון. התורה היא תורת חיים. מה זה אומר תורת חיים? מה המשמעות? תורת חיים זה אומר שקודם כל אני מחויב לתורה. אני מחויב להלכה. לפעמים אדם נכשל, לפעמים הוא לא יודע, אבל הוא אומר, התורה היא המנחה את החיים שלי. יש לי מחויבות למה שאומר התורה, ועם זה אני אלך. תורת חיים זו תורה שהיא מעצבת את הבית שתבנה. כשהשאלה עם איזה אישה אני אתחתן, מה יעמוד במרכז הבית, מה יהיה חשוב בבית, מה יהיה בבית, מה לא יהיה בבית, מה ייכנס, מה לא ייכנס, מה נעשה, איך נחלק את סדר היום שלנו, איך נגדל את הילדים שלנו, מה יהיה, איזה מסרים של חינוך. אלה דברים שכאן קונים אותו. אם תחשבו, בואו נדחה את זה, נחכה לאז. פה, לפי מה שתמלו ותתמלו בתורת החיים הזאת, ככה יראה. ואדם צריך לדעת, אני פה, חיבה יתרה נודעת לו, אני פה קונה לעצמי, פה אני רוכש את אותה תורת חיים. תורה שאני אוכיח שהיא תתיישם בכל אורחות החיים. לא כמו אלה שאמרו יהיה אדם, כאילו שיש הבדל, יהיה אדם בצאתך ויהודי יהיה אדם יהודי בביתך ואדם בצאתך. לא, היהודי הוא בצאתך. איך אני, אגב זה כבר מתחיל, באיזה מקצוע אני בוחר. לפעמים השאלה של האדם, מה אני הולך ללמוד, אני מדבר על לימודי חול, איזה מקצוע אני אבחר, כן? מה המקצוע הזה דורש ממני, לאיפה הוא יביא אותי, עם איזה מערכות אני אתמודד, כמה זמן יישאר לי לעסוק בעניינים רוחניים. זה אדם צריך לבוא ולהגיד. אני תמיד אומר שהשאלה של נסעת ונתת באמונה, זה לא דווקא שאלה אם נסעת ונתת באמונה, אם רימית במסחר או לא, אלא נסעת ונתת האם המסע ומתן שלך, הביזנס שלך, היו חלק מהעולם האמוני שלך, הם השתלבו בזה או שזה היה דבר נפרד. זה קונים בתורת חיים. נסעת ונתת באמונה, בשאלה הזאת האם אני הוכחתי שהחיים שלי, העבודה שלי, הביזנס שלי, כל תחום החיים, ואגב זה משימה שאדם יכול לראות אותה כשליחות, אני אתן לדבר על הנקודה השלישית, לבוא ולהוכיח שהתורה יכולה להתיישם במערכות חיים רבות. אבל זה לא קונים את זה אם לא מבססים את זה כאן בישיבה של החיים. ואם כבר הזכרנו, אז כפשוטו נסעת ונתת באמונה. כמה חילול השם יש כשיהודי, ודאי אם הוא יהודי דתי, ודאי אם הוא יהודי חרדי או בן תורה שקרוי או מייצג בן תורה, לא נזהר בענייני ממונות, ברמאויות, אין מסעו מתנו באמונה, ו... לא מתנהג ביושר. גם את זה קונים, גם את זה קונים כאן. אני אהיה תורת חיים, אני אהיה ישר והגון. ואם יש דבר שהדור שלנו צריך אותו, כן, אנשים לא מודדים אותנו, אנשים שרחוקים מתורה ולא יודעים, לא מודדים אותנו עם התפילין, עם הריבוע של תפילין של רבינו תם שלנו, הוא מרובה לגמרי או לא מרובה לגמרי, ואפילו לא אם הציציות שלנו יש להם תחלת ותחלת בשיטת הרייבד או בשיטת הרמב״ם, לא בזה אנחנו מדדים. אבל בשאלה היא מודדים אותנו, לא שאני מזלזל בדבר הזה, אבל לא בזה מודדים אותנו. אדם נמדד, איזה בן אדם אתה, איזה יושר אתה, כמה נאמנות. מילה שלך זה מילה. איך באמריקה אומרים, האם יקנו ממך בשמחה מכונית משומשת? כן. האם יקנו ממך מכונית משומשת? כן או לא. וזה נמדדים. תורת חיים. וזה אם אדם לא מקבל את את המחויבות לתורת חיים. אז דיברנו א', ללמוד וללמד. חביבים בני תורה, א', ללמוד וללמד, ב', תורת חיים. והנקודה השלישית שאני רוצה לדבר איתה עליה זה נושא השליחות. אדם צריך להרגיש שאני לומד בישיבה ואני מתמלא, וזה חשוב מאוד, אבל איני חי לעצמי. אני, יש לי תפקיד, יש לי שליחות, יש לי ייעוד. אני צריך להשפיע בעולם, לקרב ישראל לאביהם שבשמיים, באיזושהי צורה. וזה משתנה מאדם לאדם. אדם צריך לדעת מה הכוחות שלו, מה הכישרונות שלו, מה היכולת שלו בהצלחה. לפעמים המציאות מביאה את האדם, כן? אדם מתגלגל לאיזשהו מקום, לראות בדבר הזה שליחות ולקחת את זה כמנוף לעבודת השם, לקרב ישראל לאביהם שבשמיים, להפיץ תורה, להפיץ מצוות, ללמד, להשפיע, לעסוק בקירוב, לקחת את הכסף שלך, כן, להרבות תורה, לקרב ישראל לאביהם שבשמיים. אני גם בזה אומר, אנחנו שואלים, אומרים שבשאלות ששואלים את האדם, שואלים אותו, נסעת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה, עסקת בפריה ורבייה, כל זה שאלות ששואלים את האדם מה עשית. אז השאלה הרביעית של האדם זה ציפית לישועה. מוכח שציפית לישועה זה לא שישבת בחיבוק ידיים והתפללת, גם זה חשוב, אבל לא האם התפללת לזה שיש ישועה, ישבת וציפית שיהיה ישועה, לא. כל הדברים שואלים את האדם מה עשית. כששואלים את האדם ציפית לישועה, שואלים אותו מה עשית בפועל כדי שתבוא הישועה. ואם גאולת ישראל, גאולת ישראל זה הבניין החומרי שלו והבניין הרוחני, לא משנה איזה, כרגע איזה קומה בנויה לאיזה קומה, אבל השילוב של שניהם, בניין חומרי על בניין רוחני, חביבי, מה אתה עשית בשביל זה? מה אתה פעלת? האם פעלת משהו לחזק את עם ישראל, את ארץ ישראל, את מדינת ישראל, את היהודים בכל מקום שהם? ציפית לישועה? פעלת משהו לחיזוק עם ישראל בחומר, ברוח? אדם צריך לראות את זה שליחות, ואת זה לא קונים אם לא חשים את התחושה הזאת כאן בישיבה. אז חביבים בני תורה, אם אנחנו אומרים שיש אדם שיש לו שבע מצוות ונודעת לו חביב שבצלם, וישראל חביבים שהם בנים ויש להם תרי"ג מצוות, יש שלושה דברים שאני חושב שצריכים לציין אותם. חביבים בני תורה, חביבים תלמידי ישיבת שעלבים שנקראו בני תורה, וחיבה יתרה נודעת להם, ותדעו את זה ותשננו את זה ותחזרו. אתם מקבלים על עצמכם, עושים ללמוד וללמד, אתם בונים בעצמכם פה תורת חיים, ואתם פה מתחילים לחשוב לעצמכם מה השליחות שלי, מה התפקיד שלי, למה אני מייעד את החיים שלי, מה הכישרונות שהקדוש ברוך הוא נתן לי, ובהכתם מה השליחות שאני הולך לבצע. ואני אסיים, וזה קשור לפרשת השבוע. רבו הדרשנים שמדברים על נוח מול אברהם אבינו. נוח צדיק בדורותיו, יש דורשים לגנאי, ולמה כל זה? כי זה בא מול אברהם אבינו, שאברהם אבינו, כן, התהלך לפני האלוקים. אברהם אבינו הפיץ תורה, וכמו שאומרים בספרי החסידות, נוח הוא צדיק בפרווה, ואברהם אבינו יוצא החוצה ומפיץ תורה. אבל צריך לדעת שהדברים לא לגמרי פשוטים. כן, כאילו, ואולי אני קודם אציג את הקיצוניות השנייה, בספרי המוסר, ועוד הרבה יותר חזק לזה, בספרות הרבנית הליטאית של ראשי הישיבות ושל המשגיחים של הדור הזה, אז מציירים את הישיבות כתיבת נוח. הישיבות זה תיבת נוח, כל העולם מבחוץ מבול, הכל משמידים, הכל רוח שערה, הכל הולך ונהפך, ויש מי שיכול להצליח להישרד, זה מי שנמצא בתיבת נוח. והישיבות זה תורה, תיבת נוח. אתה רוצה להינצל? בוא אל התיבה, זה האפשרות היחידה להינצל, כי בחוץ רוח שערה. אז ממש שתי קצוות דורשים את... אבל העניין הוא שבאמת אין פה שני קצוות. לכאורה מציגים פה גם באברהם מול נוח, פתיחות מול סגירות, השפעה מול הרצון להיות, לעסוק בבניין עצמי. אבל, וזה מתקשר לנקודה שדיברתי עליה, על השליחות, כמו תמיד, האמת נמצאת באיזשהו מקום באמצע. למה? כי אברהם אבינו גם הוא לא התחיל בגיל 3, רגע שהכיר את אלוקיו, כבר התחיל להשפיע. אברהם אבינו, הרי יש דירוג, יש שואלים 3, 40, 70 שנה, 75. אם אנחנו רוצים להשפיע, ואנחנו צריכים להשפיע, באמת יש איזושהי תקופה וזמן שאנחנו צריכים להיכנס אל התיבה ולהיות נמצאים איתנו, בעצמנו, עסוקים בבניין האישיות שלנו. ולכן יש בזה איזושהי נקודה נכונה שאנחנו לזמן מסוים צריכים להיכנס אל התיבה ולהיסגר. אבל כל השאלה מה נמצא בראש או מה קורה אחר כך. נוח בגיל 500 שנה באים אליו בטענות, אדוני, מה אתה בונה תיבה? לך תשפיע, אתה כבר ב-500, היית יכול לעסוק משהו. אבל גם אברהם אבינו המשפיע הגדול, היו תקופות שהיה הולך וסובב וסובב בדעתו ובונה את עצמו. אז המחשבה של שליחות צריך לקנות אותה כאן בישיבה. אבל אדרבה, מי שלא ייקח, אנחנו נמצאים בשנים האלה, שנים שאנחנו לכאורה נסגרים ונמצאים בתוכנו ולא יוצאים להשפיע, אבל הרצון שלנו הוא לבנות את עצמנו בשלב הזה כדי שבהמשך נוכל לתת ולהשפיע, וההשפעה הזאת תבוא מתוך עוצמה, מתוך גדלות, גדלות של אדם שבנוי היטב, בן תורה אמיתי, ואז נוכל להשפיע. אז הנקודה הזאת של שליחות היא ייעוד שאנחנו מייעדים את זה אנחנו, אבל אנחנו נקנה את זה רק כאשר אנחנו פה נתמלא. אז חביבים בני תורה, אשרינו שנזכה, חיבה יתרה נודעת לנו, שאנחנו עוסקים בלימוד תורה, בתורה שבונה אותנו, בונה תורה שאנחנו הולכים להשפיע איתה, תורה שהיא תהפך תורת חיים שלנו, ועם זה אנחנו נקיים את השליחות שלנו בעולם. אנחנו צריכים מדי פעם לשנן את זה בעצמנו, לקנות בעצמנו את אותה גאוות יחידה, את אותה הבנה מה אנחנו עושים פה, ואז מהחורף הזה, מהחורפים הבאים, אנחנו נצא לצמיחה הגדולה, להשפעה ולתרומה הגדולה שלנו בעולם, בעולם הרוחני, בעולם המעשי, עד שגם לשאלה הזאת של ציפית לגאולה, ציפית לישועה, נוכל לתת את אותה תשובה חיובית. יהי רצון שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות.